אנחנו רוצים עכשיו, ממש בקיצור נמרץ, לסיים את הדף הקודם ולהוסיף עוד משהו גם בעקבות השיעור וגם בכלל. רק לפני כן נאמר שיש לנו עוד מספר סוגיות שאנחנו צריכים לעסוק בהן. אחרי שאנחנו נסיים את העניין הזה של שוק, זרוע, כל זה, אז יש לנו עוד עיסוק בכל באישה ערווה, מאוד חשוב, זה שימושי גם. גם אחרי זה בשיער באישה ערווה זה לקראת חתונות. גם צריך להבין על מה זה יושב, כאילו איפה, מאיפה זה הגיע שאיסור ערווה הוא מתחיל בחתונה. מאיפה הדבר הזה? זה בדיוק הנושא שבו אנחנו נעסוק, זה סוגיה נוספת. יש גם עניין של איסור איחוד, גם כן שימושי מאוד. מתי נעשה את זה? זהו.
העניין של ההצבה,
זה נראה לי רבניות יותר טוב. כן, אנחנו עוסקים יותר בעקרונות. וגם הלכות חתונה. יש כל מיני דברים חשובים שקשורים לחתונה. אז נראה לי שאפשר לעשות בין המצרים, זה הזמן הכי טוב לדבר בו על חתונות, כי צריך למעט בשמחה, אבל מה שאפשר לשמוח אז ודאי שכדאי. אז זה יום מצוין. זה, יש מדרש שכאשר דוד ברח משאול, אז כתוב וישב בניות ברמה. אומר המדרש, מה הקשר בין ניות לבין רמה? ניות זה בדרום ירושלים, רמה זה בצפון ירושלים. אומרת הגמרא, לא, הם ישבו ברמה באמת. זאת אומרת, הוא בעצם הגיע לשמואל ועסקו בנויו של עולם. דוד המלך בזמן הכי שפל שלו בחיים, כאילו שרודפים אותו להרוג אותו, זאת אומרת המלך רודף אותו, דין רודף, הוא עוסק בבית המקדש. זה הזמן עכשיו? בדיוק הזמן לבית המקדש. מכאן שדווקא בזמן שזה לא אקטואלי, זה הכי, הכי טוב לעסוק בזה, גם כי זה מקדם כנראה את בית המקדש, וגם כי אז אני בא ניטרלי. אז בין המצרים זה זמן מעולה לעשות בחתונות. יכול להיות גם, דרך אגב, שאנחנו בדעת שהם נחווה בין המצרים מיוחד השנה, ואז יהיה אפשר גם לעסוק בזה וגם ליישם את זה מיידית על המקום. אז אפשר אז לעשות איזושהי השלמה קטנטנה. ויש גם עוד יום ראשון שבוע הבא. נכון? כי עוד אין שם שבוע סיכום עדיין, אז גם אפשר נעשה נראה לי איזה מרתון ארוך ככה כדי לסיים מה שאפשר. שבוע סיכום מתחיל ביום שני, עד כמה שידוע לי. אז זה החשבון. בכל אופן, אנחנו בעצם נמצאים עכשיו שוב בפסיקה של החפץ חיים, שזה נכון שזה איזשהו פלפול מסוים, שאפשר להבין שמה שהוא אומר ערווה, זה ערווה בשני הכיוונים, גם בעניין אשתו ולקריאת שמה, וגם לעניין חיוב כיסוי. באופן פשוט, גם החזון איש מסתפק בזה בעקבות יש לה ברורה, והוא אומר שבאמת לפי הדבר הזה הוא מביא את החפץ חיים ואת הפרי מגדים, והוא מסתפק בדבר החזון איש איך לפסוק. רק נאמר שבשורה התחתונה יש כאן מחלוקת מאוד יסודית, מאוד ברורה, חדה, מה זה שוק? האם זה האזור שמתחת לברך או מעל הברך? באופן פשוט זה מתחת לברך. יש דעה מאוד משמעותית של החפץ חיים ולפנה פרי מגדים ואחריו החזון איש, שלפחות מסתפק בדבר הזה. הלכה למעשה, מי שהולכת ומכסה עד הברך כולל הברך, אי אפשר לומר חייה שהיא עוברת איסור, כי יש פוסק מאוד חשוב, החפץ חיים, שהתיר את הדבר הזה, שהוא אומר שוב, אז לא ערווה ולא דורש כיסוי במקום שבו נהגו ללכת יחפים, הכוונה נהגו ללכת בזה בלי כיסוי. רק עוד דקה, כלומר נציין שוב שמעטים אלה שסמכו על החפץ חיים בנקודה הזאת, כולם יש לבעלים כיפה סרוגה. אני תכף קורא לזה בדיוק, כי אין לכם כיפות סרוגות עליכם, אבל חוץ מהציבור מה שנקרא שלנו, לא מכיר עוד ציבור ששמח על החפץ חיים בנקודה הזאת, בקולה הזאת. לא, אמרתי כבר, שמי שנוהגת ככה, היא בוודאי, אי אפשר לומר בשום אופן שהיא חוטאת. אבל גם להפך לא, זאת אומרת, אי אפשר לומר שמי שהחמירה בזה, זה חסידות מפליגה כאילו. כי יש פה באמת פאנל שלם, יש קדר של הרבה פוסקים, וגם השכל הישר אומר שזה מאוד כאילו מובן למה להחמיר בזה. לרמקול, כי אמרתי שמי שנוהגת לחסות את החלק שבין הברך לבין העקב, היא לא נוהגת חסות מפליגה, זה לא משהו מוזר, זה לא איזה, לא כמו רעלה, אפילו לא כמו שרבול שהוא עד כף היד, שיש כאלה שאני יכול לחול ככה. זה כבר חומרה באמת. הכוונה, זה חסידות. אין דעה בהלכה שאומרת שזה הזרוע, כן, שנסרה. לגבי הרגל, השוק, זה בהחלט, יש פה, נקרא לזה, חומרה יציבה, חומרה משמעותית, כאילו, שיש לה בשר, מה שנקרא. אני חושב שלא. למה לא? כי אף פסק לא אומר וכך נהגו. לא החפץ חיים ולא הרב עובדיה יוסף. אף אחד לא אומר כך נהגו בספרד או באשכנז. זה לא עניין של מנהג. זה עניין של איך לפרש מה זה שוק. לכן, על פי אני יודעתי, מותר לספרדיה לפסוק מה החפץ חיים. נכון. זאת אומרת, זה לא קשור למנהג. אין מנהג ספרדי כזה, או מנהג ספרדי שלא כזה. נכון, בדיוק, בדיוק ככה, נכון, נכון. אם אין פסיקה ברורה לרב שאני קיבלתי עליי, לעצמי, אז אני לא חושב שהנקודה הזאת היא תלויה במנהג. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מקומות, איך רמה אומר, וכך נהגו באשכנז. אז המנהג האשכנזי הוא כזה, הוא לכולה, כן, להפך לחומרה. פה זה לא דיון על מה היה המנהג, אלא דיון איך אני אגדיר שוק. אז פה אני לא חושב שבת שנהגה על פי החפץ חיים היא עוברת איסור. היא לא עוברת איסור בין כך ובין כך. רק לדעת שזה לא חומרה שהיא מוקרצת, זה לא משהו מוזר, זה לא משהו מופלג. יש פה חומרה משמעותית. ולכן אם נניח דוגמה שעד אני רוצה להוסיף משהו על עיקר הדין, באיזשהו תחום להוסיף משהו על עיקר הדין, ודאי שקודם אנחנו נוסיף בשוק מאשר בחלק של האמה של היד. שימו לב כולה לפנייך, יפה מאוד. יש בתי ספר ששם עושים, נכון, יש אינקוויזיציה. אומרים לך שצריכים גרביים בכף הרגל כי אסור לראות אצבעות, נכון? יש קטע כזה. אני לא שמעתי מעודי שכתוב בהלכה שכף הרגל היא דורשת כיסוי, או שהאצבעות הן צריכות כיסוי. מה שכתוב בחפץ חיים, שבמקום שנהגו לחסות את כף הרגל, היא דורשת גם כיסוי. הכל קשור באיך נהגו באותו מקום. זאת אומרת, דין כף הרגל הוא ודאי הרבה יותר קל מאשר השוק, ללא כל ספק. אין מה להשוות בכלל. אני יכול להבין את הקטע החינוכי, שאם תתיר את כף הרגל גלויה, אז בהכרח, זאת אומרת, יהיה כאילו עוד גילוי לחלק מהשוק. אבל בוודאי כף הרגל לא נחשבת שוק באישה ערבה.
אז על מה חרדים מתבססים
שם אומרים? מי אומר את זה? לא יודע מי אומר. לא יודע. האצבעות? אז אמרתי, בגלל שבדרך כלל זה כאילו יוצר מצב שאם כף הרגל מגולה, אז גם השוק מגולה. אבל יש הבדל דרמטי בין דין כף הרגל והשוק. זאת אומרת, השוק היא לחלק מהפוסקים, לחלק ניכר, או זה הגיוני מאוד שזה יהיה ממש איסור לגלות את השוק. בכף הרגל זה תלוי במנהג. אם נהגו לחסות, חפץ חיים אומר.
אבל מי מסתכלים
כשאומרים
נהג? אם? אני מסתכלים
כשאומרים נהג. את אומרת, העיר או הארץ או השכונה? אני חושב שכן. שאם יש מנהג מצוי כזה, אז זה כבר נחשב נהגו שנגלות. זאת אומרת, קשה מאוד לומר שאם יש חלק שמכסים, אז כבר נהגו לחסות. זאת אומרת, אם זה לא דבר מוזר, זה לא דבר, זאת אומרת, הנקודה כאן, שאם יש מנהג לחסות, ואת מגלה, אז זה מושך תשומת לב. אבל אם יש מנהג מצוי לגלות, אז זה לא נקרא שיש מנהג לחסות שם. בקיצור, אז אין דין כף הרגל בכלל כמו דין השוק. ולכן, אם רוצים, או אם קשה, לחסות את כף ואגב, יש איזה עניין, לא יודע, מכבד או משהו כזה, ושיהיו נעליים סגורות. אבל זה לא קשור לשוק באישה ערווה. זאת אומרת, אין דין ערווה בכף הרגל. ולכן מי שנהגה כך, נניח יש איזה קמפיין, נכון, נגד סנדלי שורש או משהו כזה, אז אין דין ערווה בכף הרגל. אני יכול להבין שזה לא מכבד, זה כאילו, לא יודע, רחובי או משהו כזה, אבל זה לא שיקול, זה לא גדר הלכתי, זה גדר חינוכי נקרא איזה יותר.
אז בישיבות זה שכאילו, זה סתם
מילה? בישיבות שמה?
אח שלי נגיד לא
ילמדו
תורה בגלל שהבית
אמרה, בשבת חתן
שלו לא הסכים
לו,
כי כאילו יש קטע
שצריך
בשבת, מה זה סתם
מילה?
זה לא
בגלל צליל? קודם כל לא סתם, אבל זה לא דין
ערווה. אבל מה הקטע ש...
אפשר לומר שזה לא מכבד, זה רחובי. יש כלל בהלכה, אז זהו, בהלכה כתוב שיש דין פוחח. מה זה פוחח? זה חש שהולך עם מכנסיים קצרים. אז כתוב שאסור שיהיה שליח ציבור פוחח. לא שליח ציבור את אומרת, ולא פוחח.
לא, מכנסיים ארוכות.
כן, אני לא מכיר איסור כזה הלכתי לעלות להוראה. אדם... אני לא יודע, אולי זה איזשהו תקנון כזה.
כן, למה? למה אני בלי מכירה?
אה, כמו תמיד חכם, שכבר אמרנו. או כמו דיני תפילה, שבדיני תפילה אתה עומד לפני מלך, אתה אמור להיות מכובד יותר. אבל לא שמעתי על איסור לעלות לתורה.
הם לא, זה אצלם בישיבה, לא מעלים לעלות תורה בישיבה.
אולי תהיה תקנון בישיבה. כדי שיהיה, נניח, לא יודע, נניח, יהיה מישהו... עם סוואצ'ר טריקו, אני לא, לא, צריכים כאילו כפתורים, מאיפה הדין הזה, כשהכפתור הוא יותר צנוע? אלא יש איזה עניין כזה של אולי צביון מסוים, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה. נניח יש כל מיני, הקומוס, זאת אומרת, נניח שטיבל כזה או אחר, כתוב שם שיש פה תקנון שנניח החזן אמור להיות רק עם מעיל וכובע ולהתפעל בעברה אשכנזית. זה לא דין. מי שתרם פה את הבית כנסת רוצה שזה יהיה ככה המנהג שלו. זכותו, זה כאילו ועד בית מחליט ככה. לא קשור לערווה, ודאי שלא. בכל אופן, אז אין דין כיסוי בכף רגל מדין ערווה. אפשר לומר שזה, כמו שאמרתי קודם, זה לא מכובד מספיק, זה עלול גם לזלוג לשוק, כי קשה מאוד כאילו לחסות בדיוק עד סוף השוק וזהו, ודאי. איזשהו טווח ביטחון, אבל לא ראיתי, לא מכיר בהלכה מלבד מנהג. זאת אומרת, אם יש מנהג כזה, אז כן. אבל אם אין מנהג, אין איזה כאילו חומרה מיוחדת באצבעות של הרגל. שנייה, כן.
ולקשר לשתי דעות שאמרנו של החפות חיים ושל הרב עובדיה יוסף,
כן.
אם זה לא אשכנזי לספרדים, אז כאילו אני חייפה משנה
קצה, עשה לך רב.
אבל זה לא אשכנזי לספרדים, אז...
נכון. יש דעה כזו ודעה אחרת, מי שמקל יש לו מה לסמוך, מי שמחמיר תבוא עליו ברכה. זה נקרא שתי דעות בפוסקים, דעה אחת שהיא דעת מיעוט אומרת מותר, דעה שנייה שהיא דעת הרוב אומרת אסור. ההגדרה הקלה היא הגדרה חילונית. אנחנו מכירים פסיקה, יש מחלוקת הפוסקים, מי שרוצה לפסוק על פי הדעה שמקלה יש לו על מה לסמוך, מי שרוצה לפסוק לפי הדעה שמחמירה תבוא עליו ברכה. אבל זה לא איזה מחיר מבצע כזה.
למה זה נקרא הקלה? זה לא הקלה.
אני בדיוק, אני הייתי בדיוק עכשיו רמקול, אני יודע, אני אענה עוד פעם, כנראה שאומרתי נכון, זה לא נקרא הקלה, לא נקרא הקלה. יש מחלוקת הפוסקים האם מותר או אסור. מי שפוסק שמותר יש לו על מה לסמוך, הכוונה מי שפוסק על פי הדעה המקלה, הדעה שאומרת שמותר.
זה לא מקלה, זה הרגיל. יש החמרה, אבל זה הרגיל.
אז זה מה שאמרתי, אני מנסה להכנס שיש לי בעיה בתקשורת חמורה מאוד. יש שתי דעות בין הפוסקים, האם זה מותר או אסור.
נשמע לא טוב, כאילו אנחנו מתעשרים.
אז אני מסביר, אני מנסה להכנס, כמה אני יכול להתחנן. אז אני אגיד עוד פעם, לאט לאט. יש שתי דעות, יש איסור. האיסור נקרא... נא להירגע, נא להירגע שנייה. יש בפוסקים כתוב, סליחה, בגמרא כתוב שוק באישה ערווה. הפוסקים דנים מהו השוק. דעה א' אומרת השוק זה החלק שמעל הברך, זאת אומרת יחד איתה הברך עצמה בפנים, והדעה השנייה אומרת שזה החלק שהוא תחת הברך עד העקב. בסדר? רק נאמר, אם כבר אנחנו ככה התרעתנו יותר, נשפר לו למדה ביולוגיה או שהייתה חובשת או משהו כזה, איך בנויה ברך? אתם יודעות? כן, איך זה עובד? אני אעשה את זה, אני אעשה את זה קצת בצורה ציורית, איך זה נראה ככה? כמו הכלב, ראיתם? בן, דבר כזה?
יפה.
עוד עצם? נבנה ככה. דק? משהו כזה פחות או יותר, ככה. מפרק זה נקרא. בתוך זה, זה כאילו מסתובב. יופי, מצוין. עכשיו, אין איבר מיוחד שנקרא ברך. זה פשוט העצם נכנסת פנימה, אל תוך העצם השנייה. את זה פשוט רואים אחר כך שיש כזה מין זוזה, זה העצם שנכנסה. אם שוק בישאר ערווה, זה כולל גם את החלק הזה, זה אותה עצם. הבנתם את הרעיון? אז לכן שוק בישאר ערווה זה כולל גם את, את עצם הברך, שהיא חלק מעצם השוק, זה אותו דבר. יש בתוך זה גם סחוס. הסחוס זה איבר בפני עצמו. אבל הוא בפנים, הוא לא איבר נפרד. אין, כאילו, זאת אומרת, צינור, מחבר ועוד צינור. יש מחבר שהוא חלק מגוף הצינור. הבנת את הרעיון? יופי. אז רק כלומר שיש שתי דעות. דעה אחת אומרת, שוק בישאר ערווה זה החלק הזה. הוא דורש כיסוי עם הברך שלו. דעה שנייה אומרת, שוק בישאר ערווה זה החלק הזה. הוא דורש כיסוי. מי שפוסק לפי הדעה הזאת, מצוין. תצא, את אוכל כל הדעות. מי שפוסק לפי הדעה הזאת, יש לו על מה לסמוך. הדעה הזאת נקראת נקלה כי היא דורשת פחות כיסוי. זה לא הקלה, זה דעה שדורשת פחות כיסוי. כמו שהדעה שאומרת מותר לאכול בשר אחרי 3 שעות היא דעה מקלה. לא שזה הקלה, אלא זה דעה בהלכה שהיא דורשת פחות. אז הדעה שהיא דורשת פחות נקראת הדעה המקלה. מי שפוסק לפי הדעה הזאת היא לא חוטאת, היא לא עברה איסור בשום אופן. מי שפוסק לפי הדעה הזאת וחוששת לה, אז זה נאמר תבוא עליו ברכה. רק נאמר שהדעה הזאת היא דעת מיעוט, הדעה הזאת היא דעת הרוב. זה רק מה שאמרתי, לא אמרתי הקלה. אין הקלות, הקלות זה בדיני מאסר שבס, יש להם הקלות דברים כאלה. פה יש דין, הדין הוא או כמו הדעה א' או כמו דעה ב', רק דעה א' היא דורשת פחות כיסוי, לכן זה נקרא, זה מכונה הדעה המקלה, הדעה שיצרה פחות חיוב כאילו. והוא, כמו שאתה יודע, זה הדעה שיותר מחמירה, כי היא דורשת יותר כיסוי. זה הכוונה, אין הקלות בהלכה, הלכה זה כחוט השערה. כן. כן, זה סייג, זה הולך לפי הדעה של החפץ חיים, המקלה יותר, הדעה הזאת, אבל כדי שיהיה צווח ביטחון, כן, האם הדעה שאומר שצריכים לחסות עד כאן?
עם
חצאית. אז זה הולך לפי החפץ חיים, עם צווח ביטחון, ולמה? כי אנשים, זאת אומרת, אדם זה לא בדיוק מומיה. זאת אומרת, אם זה בדיוק עד כאן, את לא הרי עומדת ככה, ובתוך, הרי הולכים כאילו, יש מדרגות, יש סיבובים, עוצרים, אז כדי שיהיה באמת איזשהו טווח שאפשר כאילו להסתובב איתו, אז צריכים עוד טווח ביטחון, אבל אין, זה לא דין בכיסוי השוק. הדין הוא עד כאן, וכדי שזה יהיה גם, אפשר גם, זאת אומרת, התנועה צריכים איזשהו מקדם כזה או אחר. חייב 10 סנטימטר, זה יכול להיות 7 סנטימטר, זה יכול להיות 12 סנטימטר, תלוי גם ב... אז ה-10 הזה הוא לא דין, בכלל. ה-10 הזה הוא סוג של, נקרא לזה, גדר ביצועי. זאת אומרת, ההלכה אומרת שוק בישאר ערווה, זה החלק העליון של הרגל, עד הברך, כולל הברך, וה-10 האלה זה טקטיקה, כאילו. איך נשיג את הכיסוי של החלק העליון עם דבר ביטחון מסוים. אבל אם זה היה 8 סנטימטר וזה לא, כאילו, זה לא גילה את הברך, אז זה לא איסור.
אבל אם זה גילה את הברך, אבל זה
גילה טייץ. אז זה לא גילה את הברך, נקודה.
אם אני הולכת, אבל לפי הגילה.
זאת אומרת, האם אפשר שיהיה טייץ גבוה יותר? לחצית קצרה יותר?
כן.
התשובה היא שלא. מכיוון שיש גילה כיסוי, זה כבר הזמנו קודם. או, זה עוד לא עשתנו, נכון. שיש חלקים בגוף שהם דורשים כיסוי שהוא לא רק יחסה את החלק בעצמו, אלא שלא תראה את צורת האיבר דרכו. למה? כי זה איזור שהוא יותר צנוע, יותר מוצנע. אז הוא דורש גם כיסוי וגם שלא תראה את צורת האיבר דרכו.
הברך כאילו?
אז זהו, זה לא הברך. כיוון ש... זאת אומרת, ירך היא דבר יותר צנוע, אז עד הברך זה ודאי דורש כיסוי שלא יראה את צורת האיבר דרכו. גם לדעה שאומרת שזה השוק, היא לא דורשת כיסוי עם, עם נניח ז'לביה עד הרצפה, לא חייב, אלא מכאן ואילך ודאי שאפשר שזה יהיה, זאת אומרת, טייץ צמוד או גרב או כל דבר, מכנסיים, שרוואל וכדומה. זאת אומרת, יש דין אחר נוסף שהוא לא קשור לערווה, הוא קשור לגדר צניעות, שיש חלקים בגוף שהם דורשים יותר עצנה, שגם הם יהיו מכוסים וגם שלא תראה צורת האיבר דרכם, כמו חצאית לדוגמה, כי זה אזור שהוא צנוע יותר, הרבה יותר צנוע מאשר השוק לדוגמה, החלק הזה. וזה כולל את הברך, בדיוק. אז אם יש חצאית שמכסה גם את הברך, מכאן ואילך גם אותה אחת שפוסקת לפי הדעות ששוק וישר זה החלק שהוא מתחת לברך, מספיק ארבעים או טייץ או כל דבר אחר.
למה?
לכל הדעות. כי זה אזור שהוא פחות אינטימי. הוא פחות דורש כיסוי, זאת אומרת, הוא דורש כיסוי, הוא לא דורש כיסוי שלא יראה צורת האיבר דרכו. רגע, הייתה פה עוד מישהי, אוקיי, קודם. יש כאן פלפול קטן, זה אומר שבעצם הסימן עוסק בקריאת שמה ובאשתו. החפץ חיים אומר כל מה שכתוב טפח זה דווקא באשתו, אבל באישה אחרת אפילו פחות מטפח אסור. הוא דיבר בקריאת שמה. עכשיו מגיע הקנץ' הקטן, עושים פה איזה מין הקש כזה, שאם זה נקרא ערווה לקריאת שמה, זה גם יקרא ערווה לעניין כיסוי, כי הוא אומר שם שזה חלק שדרכו להיות החוסה. עכשיו, זה בוודאי נכון, זה כאילו קל וחומר לכולה. זאת אומרת, אם אסרו באשתו, קל וחומר באישה אחרת. ההקש הזה שמה שהותר בקריאת שמה באשתו יותר גם אישה אחרת, זה כבר באמת איזשהו וינץ' קטן, איזשהו, זאת אומרת, סיבוב קטן. אבל הנקודה שממנה לומדים לכולה, לומדים שאם החפץ חיים יתיר לקרוא קריאת שמה כנגד חלק שאין דרכה לחסותו, אז הגדרת ערווה היא אותה הגדרה, גם עניין קריאת שמה וגם עניין כיסוי. אבל זה באמת לא מוכרח, זאת אומרת, הלימוד הזה הוא כאילו פלפול מסוים. אתה אומר, אם זה נקרא ערווה, אז גם פה, אז הגדר ערווה הוא כאילו גם פה וגם פה. זה פלפול.
אבל הרב, למה זה שונה מטבע? זה כן יש הבדל בין...
החפץ חיים אומר שגם בקריאת שמה יש הבדל בין בין אשתו לבין לא אשתו. באשתו זה הטפח מותר, ולא אשתו אסור הטפח, בקריאת שמה אפילו.
שונה אבל בשוק.
כי זה, כי עניין טפח עוסק רק באשתו. אין אף מקור בשס שטפח עוסק באישה אחרת. אין אף מקור כזה בשס. רק מה שלומדים כאן, לומדים את אותו העיקרון שהחפץ חיים אומר לכולה, בעניין קריאת שמה, מול חלק שלא מכסים אותו בדרך כלל, שלא רק בקריאת שמה, זה גם בעניין כיסוי בכלל. זה קל וחומר לכולה. שאם הוא יתיר בקריאת שמה, הוא גם יתיר בהליכה ברחוב ככה. זה לא דבר כך פשוט. אבל אם באמת לומדים את הגדרת ערווה כהגדרה שהיא מקיר לקיר, אז יהיה גם לקריאת שמה בלא אשתו, וגם להליכה ברחוב. זה בעצם המהלך שממנו לומדים שדעת חפץ חיים היא שאין צורך לחסות את החלק שהוא תחת הברך. זה באמת כאילו כולה שהיא קצת מסובבת, קצת בבולה כזה, לא ממש חד וחלק. כי הוא יתיר בכלל, שוב, לקרוא קריאת שמה כנגד טפח מגולה שבאישה, לא טפח מגולה, סליחה, כנגד איבר מגולה באישה אחרת שאין דרכו לחסות אותו. הוא לא דיבר על חיוב כיסוי. לומדים מזה שהגדרת ערווה אצלו היא הגדרה מקיר לקיר, כאילו. בסדר? לא. מה שבעצם לומדים, הדעות המקלות, שוב, הדעות המקלות לומדות מין הקש, שהגדרת ערווה במילון, כאילו, היא הגדרה כל דבר שאין דרכו לחסותו. וזה גם יהיה מותר לקרוא קריאת שמה כנגד זה, וגם מותר לא לחסות אותו. הוא לא אמר את זה מפורשות, החפץ חיים. רק לומדים את גדר ערווה כגדר שהוא מקיר לקיר. בוודאי שאין מקום ללמוד את הטפח הזה, כי עד טפח מדובר רק על אשתו. אפילו בעניין קריאת שמה אומרים שכל דין טפח הוא באשתו בלבד, אבל באישה אחרת, חפץ חיים אומר אפילו פחות מטפח, רמה אומר סליחה, הווה. אז הגדרת ערווה היא לומדים אותה מדיני קריאת שמה לדיני כיסוי. כן. יש ויש באמת, זאת אומרת, יש באמת גדרים שהם תלוי מציאות. או אם בפסק עצמו כתוב שתלוי במנהג, כמו כאן לדוגמה, נרקף הרגל לדוגמה, חפץ חיים אומר, זה תלוי האם באמת נהגו כך או לא נהגו כך. יש דברים שבכל מקרה זה אסור, או הפוך מותר, לא משנה. לדוגמה, אז הוא באמת אומר, גם אם רגילים ללכת עם זרועות ושוק מגולים כדרך פרוצות, אסור. זאת אומרת, לא חשוב למה אתה רגיל. זאת אומרת, יש דברים שהם אובייקטיביים, שאסור שתהיה חברה כזאת, כי זה פריצות. אני אגיד דוגמה, גם אם חברה תחליט שכולם הולכים בלי בגדים בכלל, זה לא הופך את זה לעכשיו לא אסור, אלא זה אסור, ופרוצים בזה. אז זה מה שהוא אומר, שמה שכתוב בחז"ל, כמו שוק באישה ערווה, או זרוע, גם אם כולם נהגו לגלות כדרך הפרוצות, כך הוא קורא לזה, אסור, בכל מקרה אסור. ויש דברים שהם תלויי מנהג, כמו כף הרגל, הוא אומר, או אותו באמת החלק שמי כף הרגל ועד הקניה, השוק, זאת אומרת, עד בערך, הוא אומר, שאם, זאת אומרת, אם נהגו לא לחסות, אז זה מותר. אם נהגו כן לחסות, אז זה אסור. זאת אומרת, יש באמת איזשהו טווח שקשור באיך נהגו.
השאלה היא, כשהרמב"ם כתב את ההלכה לאישה
צריכים לעיין בדבר הזה בעומק יותר, זאת אומרת, לראות מאיפה זה מגיע בגמרא. האם שם זה קשור לאיזשהו חוקות הגויים או דבר אחר או לא? האם זה שם נקרא תלוי מנהג או לא? אבל יש דברים שהם נאמרו במפורש, נניח ברמב"ם לדוגמה, כתוב שזה שאסור ללמד אישה תורה שבעל פה מפני שרוב אנשים כך וכך וכך. ואנחנו אמרנו שם שאיפה שכתוב מפני ש, סימן שהסיבה היא לא רק טעמי מצוות, אלא היא תנאי למצווה. ולכן אם העולם השתנה וכו', אז התקנה הזאת היא תשתנה באמת. ויש הרבה מאוד תקנות שלו, שגם אם העולם ינהג בצורה פרוצה, זה לא קשור לכלום. זה נאסר לגמרי. נניח לדוגמה, היום את רוב האנשים מחללים שבת. רוב העולם מחלל שבת. רוב העולם, אני יודע מה, לא שם טהרת המשפחה. זה לא אומר שזה עכשיו יתיר את העניין. אנחנו לא ניזונים מרוב העולם. יש צד מסוים בהלכה שהוא קשור במנהג, ואז היא משתנמת לפי הלך הרוח התרבותי. אבל זה רק ממש בשוליים. זאת אומרת, עיקר הדין זה אני צריך להתאים את המציאות לאמת ולא הפוך. בסדר? כן. מזה לומדים שהוא מתיר לקרוא קריאת שמע כנגד החלק הזה כשיש כזה מנהג, ומזה לומדים שהגדרת ערווה היא החלק הזה. הוא מוגדר כערווה. מוגדר כערווה גם ללכות קריאת שמע וגם ללכות כיסוי. שוב, זה פלפול לכולה. כי הרי, זהו. כתוב הרי שוק בישערווה, זה ברור. השאלה היא מה זה השוק. אז ההנחת מוצא היא שאם הוא אמר שהשוק לעניין קריאת שמה היא החלק העליון שברגל, מזה נקיש שגם שוק בישערווה, שזה לבוש כיסוי, זה גם עוסק בחלק העליון שברגל. זה כאילו יותר עניין, נקרא זה, 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 זה פסק אנטומי. זאת אומרת, אם לעניין קריאת שמה החפץ חיים אמר שהשוק נחשב החלק העליון, אז גם לעניין כיסוי של הגמרא בברכות, גם שם זה יהיה החלק העליון שברגל. אבל נכון שזה לא דבר שהוא מוכרח, זאת אומרת, זה כולה מפולפלת כאילו. זאת אומרת, בוודאי שזה לא לחומרה, זה הפוך. בכל מקרה כתוב שיש דין ערווה בשוק. השאלה היא, מהי השוק? האם זה החלק שהוא מעל הברך או הפוך תחת הברך? אז בהקשר הזה לומדים את מיקום השוק לעניין ערווה ממיקום השוק לעניין של קריאת שמה. כן. אחרונה, אבל טוב חביבה.
זה? שמתחת, לא זה.
זה.
איפה הוא נגמר?
בעקב, יש פה עוד מפרק אחד. ככה. הקרסון. העקב. את אומרת, אבל אם זה עד כאן הגרב, זה בסדר. הכל בסדר. זאת אומרת, אין צריך שזה יהיה בתוך הסוליה גם. אנחנו רוצים, ברשותכם, רק לומר שהלכה למעשה גם במקום מספר זה מספר 9 כנראה אמור להיות שם, רב אבינר אומר שהמביא הוא מחלוקת על הזרוע האם צריכים לחסות עד כף היד או עד המרפק. זה בוודאי חומרה, זאת אומרת לרוב ככל הפוסקים זרוע באישה ערווה זה עד המרפק ולא מעבר לזה. זאת אומרת אין חיוב עד כף היד, אמנם היו שנהגו ככה, היו נפגשים אצל קריונות נחמה ליבוביץ' ועוד כמה שהם נהגו ללכת עד כף היד. זה הזרוע.
רב?
כן.
אם אני לובש חולצה שכשאני מרימה אותה, אז רואים לי
את זה. אז צריכים לדאוג שלא יראו את המרפק, או שזה יהיה ארוך מספיק, או שזה יהיה, כן היום זה קצת פחות, אז צריכים או לא יודע איך, קיצור יש כל מיני דרכים, סקוטשים, דברים כאלה, סיכת ביטחון, לא יודע, קיצור. נעץ. לחסות גם את הזרוע, כולל החיבור שהוא בעצם כאילו חלק מהזרוע. אין דין מרפק, כאילו, אין דין זה, רק פשוט זה סוף העצם. ולגבי השוק, אז הרב אבינר מביא את שתי הדעות. לחסות. דובר על זה, לא? יש משהו אצלי כנראה שלא מצליח לתקשר איתכם בהקשר הזה דווקא. דובר על זה, לא? דובר על זה שכל דיני טפח הם קשורים לדין מסוים מאוד, לקרוא קריאת שמע כנגד אשתו, אז כנגד ערווה של אשתו כאילו. אז דין טפח באישה ערווה נאמר על פי הרמה והפוסקים רק לעניין שאיש יקרא קריאת שמע כנגד אשתו, רק בזה נאמר טפח.
בטוח?
ב100% בטוח בזה, כן, 100%. אמרתי גם שיש, שאני קראתי פעם מאמר כזה או אחר ששם בעל המאמר כתב שמכאן לימוד זכות לסבתות שהן יראות שמיים אבל הן לוקחות שרבול מעל המרפק, אז הוא לימד זכות. אז כתבתי לו שאם הנושא היה לימוד זכות על קשישים אז זה מצוין, אבל אם הנושא זה הלכות, זאת אומרת לבוש, אז מה הקשר לימוד זכות? אני מלמד זכות על זקנות, אז מה הקשר? מה ראית?
דעה כזאת שאפשר לטפח מעל.
אז על זה דיברנו עכשיו.
הרב, זה ככה עשו את זכות שלי.
אז מה את רוצה ממני? אני יודע שיש מאמרים כאלה. הרסתי לך, הצלתי לך את הבגרות, ברוך השם. זה קיצור, לא זה הנושא שבו עוסקים בטפח, זה מפורש ברמה במקום מספר 9. יש פה פעמיים 10 כנראה. לא, זה 12, אוקיי. אז במקור 9 רמה מפורש, ודווקא באשתו, אבל באישה אחרת, הלו, עדן, אבל באישה אחרת אפילו פחות מטפח וערווה. מכל דין טפח, גם לקריאת שמע, הוא רק באשתו. אבל באישה אחרת, לקריאת שמע אפילו, אב וערווה. אם אב וערווה, סימן שטפח באישה ערווה לא דיבר על דין אישה אחרת, אלא רק באשתו ולקריאת שמע. כמו שכתוב במפורט במקור מספר 1. מאיפה זה בא? לא. זה בא כתוצאה מהבנה בעיניי מוטעה של המציאות, שהציבור לא ישמע. אז ניתן לו משהו שהוא יוכל כן לשמוע. לא יודע אם זה, אבל כאילו למה שאני עכשיו אצדיק את הדבר הזה?
לא, סתם שואל,
מוזר, באמת מוזר. כן. הרב? נו. אחר? אז אמרתי, יש לימוד זכות לחוד ויש הלכה לחוד. לא יודע מה הוא כתב, אבל צריכים שם לראות. אני מעריך שהוא אומר, אני לא רוצה ליצור מצב שבת שלא יודע, היא לא יכולה משום מה, יש לה איזה אלרגיה, משהו במרפק, אז כבר תלך, לא יודע מה, בצורה שהיא ממש פרוצה. זה לא. אבל באמת, בוא נאמר ככה, דחוק מאוד עד בלתי אפשרי להשחיל את זה בתוך הרמה, ממש בלתי אפשרי. כי כל מה שאומר, כל דין טפח, זה הגמרא אומרת את זה, שכל דין טפח בישאר רבה זה רק באשתו ולא לעניין כיסוי. זה נראה לי מאוד חד וחלק ממש. כן,
שאסור שכאילו יהיה
חצאית
ואז מתחת מכנסיים שמונת המכנסיים.
כן.
אז זה קצת סותר כאילו.
לא סותר.
למה?
לא סותר, כי הם בעצם טענו שני דברים, אחד הלכתי ואחד חינוכי. אחד הלכתי, שללבוש מכנסיים זה כלי גבר. לא קשור לצניעות עכשיו. בעיה אחרת כאילו. יש עוד בעיה, שעצם לבוש מכנסיים זה כבר כלי גבר. לא משנה אם זה מכנסיים של אישה או של איש, עצם הכלי הזה שנקרא מכנסיים הוא כלי גבר. זה טענה הלכתית. הייתה עוד טענה אחת חינוכית, שאומרה, אם נתיר מכנסיים תחת החצאית, בסוף תתקצר החצאית. זאת אומרת, יהיה בסוף רק מכנסיים עם סינר מעל. רגע, שנייה. אני הקטן חושב שצריך מאוד להיזהר מלאסור דבר שהוא מותר מסיבות חינוכיות, ולהגיד אסור. אתה יכול להגיד זה לא בסדר, אתה יכול להגיד זה מסוכן, שימו לב. אני מאוד נזהר לא לומר אסור על דבר, על דבר שהוא נאסר. עכשיו תראי, אני לא יודע סטטיסטית לומר האם אותו מנהג של שרוע תחת החצאית הוא גרם בסוף ליותר מכנסיים בלי חצאית או לפחות. אני לא יודע. אני כן יודע שאם אתה רוצה להיאבק חינוכית, אז תגיד מראש, הדבר הזה הוא מותר, אבל אני מפחד. כמו, לדוגמה, נזם. אותו סיפור בדיוק. היו שאמרו אסור, אבל אין איזה גדר הלכתי. אין איסור בנזם יותר מאשר בעגיל. אז אמרתי שני צדדים. יש צד אחד כלי גבר, לא קשור לצניעות בכלל. שגם פיג'מה תהיה אסורה, נניח, לדוגמה. כי עצם לבישת מכנסיים היא כלי גבר. וזה באמת בעיה שנקרא לזה, לא יודע, מגדריות הלכתית.
אז רגע, אז מבחינת
שכמו שאסור לאיש לבוא שנייך סמלה, למרות שהיא צנועה, סמלה.
אז בקטע הזה,
יש פוסקים שאסור, יש פוסקים שהתירו. באופן פשוט, אם בגד מסוים הוא בגד שראוי לאישה, רגיל אצל אישה, הוא לא כלי שמיועד באופן מובהק לגבר. לדוגמה, נניח, מדי צהל זה אולי כלי גבר, נניח. אבל טייץ זה לא כלי גבר. אז לכן רוב ככל הפוסקים מקלים בזה, ולהפך, זה מצוין, זה טוב מאוד. עדיף מאשר בלי בכלל. יופי. עכשיו, יש כאלה שאסרו כי זה מדרון חלקלק. אני פוחד מה... גישה הזאת שמערבבת בין איסורים לבין דבר שהוא מדרון חלקלק חינוכית או בעיה מוסרית או דברים כאלה, כי בסוף אתה לא יודע מה אסור ומה הלבישו לי על זה כאילו. אז תגיד מה אסור קודם כל ותגיד למה זה לא רצוי בעיניך. ואני כשר כל השנים חשבתי שזה טוב מאוד שעורל תחת החצאית, למרות שיש בזה איזשהו סוג של סיכון. בוא נאמר שאני חושב שיש לא מעט בנות חסידיות מצוינות, תורניות, יראות שמיים, שלבשו מחצאים מתחת לא בשביל להתיר להם חצאית אחר כך קצרה יותר, אלא באמת רצו צניעות בעצמם, וזה מצוין. וכך נגעו, דרך אגב, גם בתימן, במרוקו, בתוניס, הלכו ככה, מחצאים מתחת. יש שטענו, אולי מחנכים של אוכלוסיות אחרות, שזה איזשהו תירוץ, כאילו בהתחלה אתה קצת כאילו מוסיף מכנסיים, אחרי אתה כאילו קצר את החצאית. יכול להיות, הגיוני, לא יודע מה, אבל אל תגיד על זה איסור. תגיד זה מסוכן בעיניי, תגיד זה קשר חינוכי, זה פתח לכל מיני דברים אחרים, זה פרצה. אל תגיד אסור על דבר שהוא לא אסור. מזה אני ממש נזהר. אני חושב שבמבחן התוצאה, בוא נאמר, לא ראינו שהחצאית מתקצרת כתוצאה מזה שיש טייס תחת החצאית. ראינו דברים, ראינו שקיצור, יש אופנות בחיים. ואם פעם לפני 10 שנים האופנה הייתה רצפה, זה היה מצוין, אז עברו כמה שנים, והאופנה היא לא רצפה. רק סיפור קצר שסיפר לי הרב רענן ביגון, אפשר להגיד לכם?
Okay.
יש לו דודה מגור. והדודה אמרה לו פעם, לא, הוא פעם אמר לה, הם דנו על צניעות וזה וזה, וזה היה בדור של, בקיצור, שהיה שם חצאיות רצפה אצלנו. הוא אמר, תראי, אתם הולכות עם 3/4, או לא יודע איך הוא לא יודע, זה, לא יודע, 4/8, לא יודע הדבר הזה, זה נקרא. אתם הולכות עם 3/4, אנחנו הולכים עד הרצפה. אז היא אמרה לו, תראה, לא כל כך נעים לי לומר לכם, לומר לך, היא אמרה לו, אבל תראה, אנחנו כבר 300 שנה, החצאית היא על המילימטר, אותו דבר, מהאדמור מגור, חידושי ערים, ועד אלינו. אתם, זה הולך בגלים. היום אתם עד הרצפה, מחרתיים זה יהיה משהו אחר. והיא חייכה תוך כדי. והיא צודקת. אין מה לומר. אז אני חושב שזה בסך הכל זה דבר שהוא מאוד חיובי. אני לא רואה הבדל בין טייס לבין גרב. ואת אומרת, אולי יבוא מישהי ותשתמש בזה כאיזה עניין, איזשהו כאילו קרדום לחפור בו, והיא תגיע בסוף לטייס בלי חצאית. סליחה שאני אומר, אנחנו בדור כזה היום שהיא לא צריכה תירוצים, היא תיבש מה שהיא רוצה גם בלי קשר לכל מיני היתרים כאלה ואחרים, היא בסדר, הכל בסדר איתה. ולכן כדאי מאוד להתרכז בדבר האמיתי, כאילו במה נכון לעשות, מה על פי ההלכה ראוי לעשות. זה שיש אנשים שיכולים לנצל את זה לזה משהו אחר, זה בעיה. זה בעיה, אבל זה לא כך בעיה שלי. ואפשר, היום ברוך השם, לא צריכים תירוצים בשביל כאילו ללכת לא על פי ההלכה. פשוט הולכים ככה וזהו, ודאי. אז... עזה?
עזתים.
מתי הייתה בעזה לאחרונה?
הייתה גרה בשופטה של...
ליד עזה? זה עזה.
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 יורד ערביות, כאילו.
אוקיי, נו.
אז האם כאילו יש... כמו שאומרים שפעם
חור
שני היה ממש...
את אומרת, האם היא צריכה ללכת ככה?
לא, לה קשה שאני הולכת ככה.
קשה?
קשה בגלל,
אתה יודע? זה קשור למישה אחרת, נכון? לכיבוד הורים. האם כיבוד הורים הוא גם לציית להורים? התשובה היא שלא. שאין דין כיבוד הורים בציות להורים, או ללבוש דבר שימצא חן בעיניה. כיבוד הורים זה מאכיל, משקה, מלביש, מכסה. הכוונה שאם היא רוצה להתלבש ואת כופה אותה לטייץ, זה לא. אבל אם היא רוצה שאת תלבשי משהו מסוים, מה, איפה זה כיבוד הורים בדיוק? כתוב שאם זה דבר של מה בכך, נניח, את לא יכולה ללבוש את הסוודר בצבע כתום או צבע חום, היא אוהבת מאוד חום, אז מה אכפת לך? אבל אם זה לא שמה בכך, זאת אומרת, אם זה באמת בא כעיקרון, מה נעשה? מה נעשה? לא, אין פה כיבוד הורים בכלל. כי דין כיבוד הורים זה ביחס אליה. כשהיא רוצה ללבוש משהו מסוים, ואת מכריחה אותה אחרת. זה גם לא צער, זה סתם, כאילו קורה שהיא לא אוהבת.
צער.
בסדר, מה נעשה? אנחנו לא רוצים לצער את ההורים. אבל זה לא דין בכיבוד הורים. כיבוד הורים זה ביחס אליה. אם היא רוצה שאת תאכלי עוף, אחרת זה מצער אותה, את לא אוהבת עוף. מה נעשה? נסכים, אבל גם אם זה היה נניח משהו שהוא סתם. היא אומרת לך, כשאת אוכלת פופקורן, נראה לי עזה. כי ראתה פעם מישהו בשוקדה שאוכל פופקורן והוא מעזה. לא, באמת אני אומר. הפופקורן? הפופקורן מזכיר את עזה? לא, הטייץ. אז יש לי הצעה. אתם צריכות להצטלם. גם זה יכול להיות, ואז מצא את ההבדלים. את רואה? תראי את ההבדל. זה בחורה קדושה, תאורה, בת ישראל כשרה, זה עזה, תראי, תראי, אותו טייץ אולי. אבל מה, איפה הדמיון? או שזה הרבה שעה של הרגל נראה לי. כי אני לא רואה בדיוק את ההבדל שבין טייץ לבין גרב, מלבד הקיוקף הרגל. אבל זה באמת, זה עניין שהוא לא קשור לתחום הצניעות בכלל. כן. שאין בדבר איסור כשלעצמו, נכון.
אז למה יצא כל כך הרבה דברים נגד נזם ולא נגד נגיד?
את מי את שואלת בדיוק? מה זה יצא?
בעולם.
תראי, יש הקלטות מאז מחזור א', תנסי לחפש איפה אסרתי נזם. ונדבר על זה. גם כשזה קרה, אמרתי כבר אז, כשזה היה לא באופנה, אמרתי אין איסור בנזם. גם אז אמרתי, לא, היום זה קל לומר את זה. אז אני אמרתי זה מראש לפניך, כשאתה הייתי ילדה קטנה כבר, אמרתי שנזם זה לא איסור לפניך, אמרתי את זה. רק אמרתי שצריכים, כשאדם, זאת אומרת, יודע את הגדר בהלכה, הוא צריך לראות האם בסיטואציה הזאת זה גורם תוספת יראת שמיים או מוריד יראת שמיים. אל תגיד לי שזה אסור אם זה לא אסור. ואז אתה, זאת אומרת, אפשר כן לומר, וברור שהיה, היו זאת אומרת שנים שזה היה מאוד מטריס הדבר הזה, מאוד כאילו מנקר עיניים, מושך תשומת לב. אז אמרתי את מה שזה עושה, לא שזה ערווה, כי זה לא ערווה, כי זה לא, אין איסור בנזן, אבל אמרתי, את צריכה לראות האם הדבר הזה מוסיף לך יראת שמיים, האם זה משייך אותך לציבור שאת רוצה, זאת אומרת להיות חלק ממנו. דוגמה אחרת, טוב, נניח שאת רוצה להתחתן, את מכירה בחור נפלא נהדר, אך הוא מגיע, תקשיבי טוב, הוא בא אליך לפגישה ראשונה, דרת עליו, הוא לומד מצוין, בחור רגיש, הכל מצוין, שמח, הכל טוב, הוא גם למד בהר המור 20 שנה וגם שרת בצהל, בוא תמיד, גם 20 שנה, והוא גם בשיעור ג' עכשיו בינתיים. בקיצור ולעניין, הגעת בשעה ראשונה, בחור, באמת, בחור כארז, רק מה, הוא הולך עם כובע של קובוי, ועם כזה מגף, עם כזה שפיץ מאחורה.
שלום.
למה שלום? איפה זה כתוב שזה אסור?
לא, מצוין.
נכון? מצוין, עם סוס, הולך עם סוס לפגישה. מה רע? מי אמר שאסור סוס לפגישה? נכון? אין בעיה. אך אני חושב שגם את בטח, אחרי זה עושה איזה חשבון, למה הוא הגיע עם הכובע של קובוי? הרי פורים מאחורינו, כנראה שהוא רוצה לומר בזה משהו? אולי, שוב, הוא יכול להיות. או עם איזה גלימה של קוסם, נניח. אז בטח את אומרת לעצמך, למה הוא עשה את זה? הרי הוא רוצה, אז ביחס לאחרים, פתאום את ביקורתית, למה הוא עשה את זה? מאיפה זה בא לו? הבחור ישיבה? מה זה צריך להיות? אבל ביחס לאחרים, פתאום צריכים להיות פתוחים. שמתי 10 נזמים וזה בסדר, מה קרה? מה אתה מסתכל על הנזם? מותר? עוד דוגמה, מה רע? איפה כתוב? איפה אין דבר כזה? נניח. הרי היום, זה לא בדיוק, הגיל הוא לא בדיוק כלי גבר, נכון? השנאת אישה. אם היית נפגשת עם בחור באמת, בחור חמוד, ממש חמוד, צדיק והכל מקפיד, הכל חומרה, ציציות, עם תחלת, כל הציצית תחלת. רק משהו קטן ככה, צנוע. קטן קטן ככה, נקודה אחת באוזן. מה היית אומרת על זה? פתאום, הפתיחות נעלמה, נכון?
אבל זה כי...
לא טוב, כי בחור ישיבה, למה שילך עם הגיל, נכון?
לא, אבל זה משהו לא באמת אסור, הגיל זה משהו של נשים.
היום?
כן?
איפה את גרת? תזכירי לי ענה.
אבל מה, רוב הגברים בעולם לא עושים מגילים?
רוב הגברים בעולם עושים מגילים? יכול להיות, לא יודע. יכול להיות. לא הגיל, לא הגיל. שם משהו אחר, בסדר?
הוא עשה...
עשה איזה קעקוע, אבל לא קעקוע שאסור על פי הלכה. משהו עם חינה ככה. משהו חמוד כזה, צנוע. מה היית אומרת על זה? פתאום כל הביקורת של העולם, נכון? מה זאת אומרת? אמרו לי בחור ישיבה, תראה איך הוא נראה, איך ראש הישיבה שלו מחזיק אותו וכל זה. אבל אותה צריכים להחזיק, רגיל.
אבל לא תמיד יש אמירה,
זה סתם נראה שזה יפה להביא. אז לכן צריכים, אני אומר שוב פעם, אצלי לפחות אני ממש מקפיד להבחין בין מה מותר ואסור למה ראוי ולא ראוי, ולהסביר גם למה זה לא ראוי על פי דעתי, כשבהקשר הזה שבאמת ראוי ולא ראוי, זה מאוד דינמי. ייתכן מאוד שמה שהיה לפני 10 שנים בתחום הנזמים, זה סיפור אחר לגמרי היום, אחר לגמרי. כי היום באמת זה ממש נורמטיבי.
אבל אם זה לא מוסיף לי בירת שמיים, זה לא מוריד את בירת שמיים.
לא קרה שום אסון. אבל אם זה פוגם בירת שמיים, זה בעיה. ופה צריכים הרבה מאוד כנות. אם זה משייך אותי לאזור לא רצוי, אז זה דורש כנות ממני. אבל בוודאי, בוודאי, שאין צורך שכל דבר יוסיף יראת שמיים. הכוונה הייתה, האם זה לא גורע יראת שמיים? זאת אומרת, האם זה לא משייך אותי וקושר אותי לכיוון שהוא לא רצוי בעיניי?
אם אני לא
חושבת
מה שהחברה חושבת שנזם שזה
עזר, את צודקת, ואם האדם הוא חובש כובע קובוי והוא לא רוצה שזה ישייך אותו לאזור הקובוי, נניח לדוגמה, את פגשת מישהו, בחור שוב, חמוד הכל, ירושלמי, מגיע לך כל כולו, מהנעליים עד הכובע על הראש, עם צהוב שחור. הוא אוהב את הצבע הזה פשוט. או, מצוין. אז אם את לא אומרת לו כלום על זה, הוא כנראה לא קשור לבית"ר ירושלים בשום אופן. הוא סתם בטעם אחר, סבבה. אבל נדמה לי שאת כן תשאלי איזשהו שאלה, מה גרם לו? לא ודווקא את זה יכול להיות, נכון? יש לי סיכוי. אז יש הלכות אסור ומותר, ערבה ולא ערבה, שזה אובייקטיבית, ויש כל מיני דברים שהם קשורים לציוויון, לטעם, לשיוך חברתי, לאמירה מסוימת כל אותו אחרת. נראה שאדם לא סתם, זאת אומרת, לובש כובע קובוי סתם כי לא יודע מה, כי חם לו עכשיו, כי קר לו עכשיו, לא יודע מה, אלא זה איזשהו כאילו מסר מסוים. אז בהקשר הזה אני מאוד נזהר שלא לומר אסור על דבר שהוא לא אסור. מכנסיים שהם תחת החצאית זה לא איסור. בתנאי שוב, אם זה נניח מדי צהל, זה באמת כלי גבר. אם זה לא מדי צהל, אלא זה משהו שהוא נורמטיבי, שכאילו גם אישה, כמו נניח שרוואל או ודאי טייץ, זה ודאי לא כלי גבר. את אומרת, אבל זה יכול לגרום למצב שהחצאית מתקצרת. בסדר, נכון, יכול לגרום למצב כזה. יש בזה הרבה מאוד מעלות, יותר מאשר הסכנה הזאת שהיא תחפש תירוץ עכשיו קצת החצאית. כי מי שבאמת רוצה את זה היום, מקצרת לבד, בלי טייץ, בלי שום דבר.
הרב, יש לנו נקודה קטנה.
כן, אין לה דבר סוף דרך אגב.
אם את אומרת שפשוט זה מושך תשומת לב יותר משאני לא
עשו בכלל. מושך תשומת לב שלה אולי, כי רוב העולם כבר הולך ככה.
אז בסדרות זה לא הגיע לי, כי אפילו אח שלי המרכז המרובה אומר שאפשר לראות דוסית גם בלי לראות כזה נורא.
מצוין, אפשר חצאית ארוכה, אין בעיה.
אבל אם לי זה קשה חצאית.
אפשר גרב שקופה. הכוונה, כאילו גרב ניילון עם אטום שקוף, מה שנקרא. נו? המצלמה לא רואה מה קורה פה. במרכז הוא שואל את זה? הוא צריך לעבור ישיבה נראה לי. לעשות חישוב דרך מחדש. בנים מותר, את אומרת.
נעה סגורה,
הוא הולך עם... כן, נעה סגורה תמיד? נראה לך, טוב. אם זה מושך את העין מאוד, אז זה בעייתי.
אבל לא מושך את העין,
לא נראה לי מושך את העין. לא נראה לי מושך את העין. לא יודע, לא יודע. כן. כן, צריכים גרב שהאור לא נראה דרכה.
40.
זה שהיא נראית בצבע של האור, זה עניין אחר. אין איסור ללבוש גרב בצבע האור. אטום זה לא לגמרי שלא רואים כלום. אטום שלא רואים את האור של הרגל דרכה. אז יש איתום מסוים, אופי מסוים, שדרכו לא רואים את האור. זאת אומרת, לא ש... אינני יודע. מזמן לא לבשתי גרביונים. אני באמת לא יודע. יש, ברוך השם, רבניות צדיקות, הם חזבו לך את הכל הזאת.
אם צריכים להגיד כאילו משהו שלא בטבע, או נגיד שחור, אז יחד להיות
אטום? לא, העניין הוא שלא יראו את האור, את הכוונה, לא יזהו, לא יודעת לקרוא לזה בדיוק, שהאור לא יהיה נראה דרך זה. גם אם זה קצת שקוף, אבל לא רואים את האור דרך זה, זה מותר. כמה זה באחוזים, אינני יודע. בסדר? כן. מול אשתו, זה הנקודה. שאיש מול אשתו מותר לו לראות אותה גם כשהיא גלויה בהקשר הזה. אבל בזמן שהוא קורא קריאת שמע, מול אשתו זה אסור. גם אם אין דין ערווה לעניין צניעות, יש דין ערווה לגבי לקרוא את שמו. רק אמרתי שאם זה יהיה מנהג שכולם הולכים ככה, האם את תקחי זה בחשבון כשאת נפגשת עם מישהו או לא? התשובה היא בטוח שכן, אבל ביחס לעצמך פתאום את אומרת, אז ישפוטי ככה, ואת מסתכל על החיצוניות. אז אני חושב שכולנו, כשאת בוחרת איזשהו בגד או איזשהו צורת לבוש או נעליים או משהו כזה, מטבע הדברים את בוחרת משהו שהוא גם יפה בעינייך אובייקטיבית, והוא גם משקף משהו בך. זה בכנות.
הראיתי באיזה אקשר אמרת,
היום? נראה לי שכן, לבוש אישה עדיין. אבל זה, אנחנו הולכים, אנחנו ממש בצמצום פערים.
אם
זה? אין שום הבדל. אין שום הבדל, זאת אומרת, אין הבדל, אין איסור לחורר את הפרצוף. כי זה פשוט יותר סולידי, זה יותר נפוץ, ולכן זה נראה יותר, פחות משך תשומת לב. אבל אין איסור, כאילו, מותר באוזן, אסור בגבות. אין דבר כזה. או אין איסור בעגיל ענק. כאילו, עד קילו מותר, קילו ורבע כבר אסור. כן, נכון, אבל אז זה קשור בנורמה. כי אם זה כולם הולכים עם, לא יודע, עם איזה מסכה של זהב, אז זה אחרת. בסדר, סגור?
כן.
אז לא ילבש, בדיוק, נכון, בדיוק ככה. סמלת אישה היא איסור גורף, היא איסור חד משמעי. הגדרה, מה זה סמלת אישה? זה קשור בנורמה החברתית. הדבר שהוא מובהק לאישה, הוא יהיה אסור לאיש, הוא כמו סמלה. דבר שהוא לא מובהק לאישה, הוא כבר יהיה מותר. יש דברים שהם היו פעם מובהקים לאישה, והם כבר לא. לדוגמה אולי, בהקשר שלך, אני זוכר לפני 20 שנה, או 16 שנה, מחזור בית שאלו אותי, האם ג'י-שוק לבת, שעון קסיו ג'י-שוק לבת, האם הוא כלי גבר? לי זה היה נראה ממש כלי גבר. שעון קסיו ג'י שוק ענק כזה, עצום. רגע, שנייה. עברו כמה שנים מאז? 16 שנים, זאת אומרת, אז היית בת 4. עברו 16 שנים מאז, היום זה ודאי לא כלי גבר. או סנדלי שורש, או בלנסטון. זה פעם באמת נראה מוזר. שבת הולכת עם בני זוג, זה או שהיא כאילו, לא יודע, קרה משהו.
אז תמיד יש את הפורץ הדרך,
כן, אבל מה האידיאל כאילו? להתיר בני זוג לנשים, שליחות עולמית, מסעת חיי. אבל זה לא העניין כאילו, לעשות מהפכה, גם אישה תלבש, לא יודע מה, עניבה.
לא, מה זה משנה, כמה מקום נותנים לה, מה שהחברה אומרת, יופי, ואם אני, כאילו, לא יודעת, אני לא צריכה להבין את זה.
אז כנראה שיש פרמטרים, אז אמרתי קודם, שיש פרמטרים אובייקטיביים, שגם אם כל העולם ילכו ערומים, זה יהיה אסור. ויש פרמטרים סובייקטיביים שהם קשורים לקונספט, להקשר. אז יש מקרים שבהם ההקשר הוא, נלך משנה, נלך היום בדוגמה, האם טבעת לגבר זה כלי אישה? מי אמרה כן, מי אמרה לא? מי אומרת כן? מי אומרת לא? אולי זה תלוי בגיאוגרפיה? שדרות ובית אל מול כל שאר הארץ, יכול להיות מצב כזה? יש סיכוי כזה, נכון? יכול להיות. מה? אז אני אומר, אז את רואה שיש דברים שהם, בוא נאמר, אני מעריך שלפני 20 שנה זה היה מוזר מאוד שבחור ישיבה כאילו לובש טבעת. היום זה פחות מוזר, אנחנו לא בעד זה, אבל זה כבר לא כלי אישה, זה מוזר, דבר מוזר. מה?
הפכו להיות נורמליים
בחברה,
צריך שיהיו את האנשים שיעשו את זה, שזה
אסור.
נגיד שנזם כאילו היה מוזר בחברה, היה
צריך
את
כמה עשרות
בנות שישימו נזם כמו שזה יפה.
אבל למה זה מסת חייך כאילו?
זה לא מסת
חייך. נשנה את המנהג. על המסלה כתוב, הנעל שינתה את המנהג. מה השליחות בזה?
לא, אבל לא שינו
זה נכון, יש דברים בהלכה, זה הגדולה שבתורה. שיש דברים שהם אובייקטיביים, עיקוב הדין, מהר סיני ועד סוף כל הדורות, לא ישתנה גרוש. ויש דברים, באופן שבו זה בא לידי ביטוי, שזה קשור במנהג העולם. אסור להיות לא צנוע. מהו לא צנוע? תלוי. יש אובייקטיבי דברים שהם דוח, יש גם על פי מנהג, דוגמה פה כף הרגל. תגידי, הנה, עובדה. אם נהגו כך, אז בוא ננהג עכשיו, נעשה מרד. נעשה עצומה, אלפי אנשים יעשו את המנהג אחרי... מה, אבל מה, מה את הרווחת מזה כאילו? אז יש בהלכה דברים, זה גדולה בהלכה, שיש דברים שהם אובייקטיביים לגמרי, יש דברים שהם קשורים במציאות, בהקשר שלהם. אין דבר שהוא יותר מתוק מזה, שהתורה היא לא ראש בקיר, זה לא דרוזים פה. יש דברים שהם קשורים באמת במנהג המקום. וזה יוצר כנראה שאז באמת הסיבה לאיסור או להיתר היא לא קשורה בדבר בעצמו אלא בהשלכות שלו, כאילו ברושם שזה יוצר, בהקשר של זה, וזה תלוי במנהג באמת. מה, על מה הבעלה פה בדיוק? אז הוא אומר שלא, הוא אומר שבזרוע ושוק גם אם כולם נוהגים ככה כמו הברוצות זה יהיה אסור, אבל בכף הרגל לדוגמה תלוי במנהג, נכון?
אולי את שאני אשלח
את הלכות צניעות של בנים, מה בדיוק כאילו הלכה את הרעיון נגיד מבחינת רופיות
בשוק?
לא, לבנים.
מה זה קשור אלייך? לא קשור. לא קשור עכשיו.
הרב, אולי
אולי אז רק נסכם נקפת אחד סיכום בבקשה, אם לא קשה לכם, רק נראה בבקשה את מקור 12, הרב אבינר, איפה שכתוב שוק, את רואה שם? כן? רואה? רק נראה את זה, ואנחנו אחר כך בעזר השם מתי שהוא נלמד שיחה של הרב ציודה שהיא קשורה מזה מאוד. בכבוד, מי רוצה לקרוא?
אני.
יאללה. יפה מאוד. יפה, בכבוד, בכבוד. מי אמר אני ולא קיבל מה שנקרא? כן.
יש חיוב לחסות את השוק. יש אומרים עד החסות ויש אומרים עד הפרק. וכן הכריע המשנה ברורה. וצער גדול יש למוריד הרבי הרב צבי יהודה על הפרעה הזו.
מובן? אומר, הצטער מזה מאוד. יש לנו הכוונה, זה כולם כמעט רואים עד העקב, ויש לנו הכוונה עד הברך, זה הקור 10, יש שם כמה וכמה, יש פרימי מגדים, משנה ברורה, וספק החזון איש, בסימן שאלה בחזון איש. משנה ברורה פסק, כמו במקור מספר 9, הוא אמר שם שהלכה למעשה בחפץ חיים, משנה ברורה, זה שעד הברך זה השוק, החלק העליון זה השוק, זה השוק ולא זה. אז כך הכריע החפץ חיים בספרו משנה ברורה. ועל זה הרב צבי יהודה הצטער צער גדול מאוד.
הרב, כן. בזרועה
כתוב שדעת הרב צבי יהודה נוחה מזה. אינה נוחה מזה. אין דעת נוחה מזה, נכון.
מה זה אומר?
זה הבדל, הבדל, הבדל דרגות. יש אין דעתו נוחה ויש צער גדול הצטער מזה. אז אין דעתו נוחה הכוונה כי הוא חשב שכדאי להחמיר עד כף היד. לא התקבל ההלכה. לא התקבל. ויש צער גדול. כי פה זה דעת יחיד שסומכים עליהם, כי זה ברור, כי באמת המשנה ברורה, הוא פוסק רציני, כן? וגם מי שפוסק כך, הוא אומר, אז הברך צריך להיות מכוסה וצריכים איזשהו צווח ביטחון, כן, אמרתם קודם, אבל זה לא דין של סנטימטרים, זה דין בזה שגם כשאדם זז, אז זה יהיה באמת עדיין מכוסה. וגם שם, גם בהקשר הזה, אני קראתי פעם במאמר ההוא של הסבתות האלה, שהוא אומר שאם זה מכסה בדיוק עד בול המרפק, אז זה בסדר גמור. אמרתי לעצמי, איפה אתה חי כאילו? מי הולכת ככה? כאילו הרי הולכים, זזים, נכון? אז אם זה בדיוק בול, הרי זה לא משהו שהוא שוב עם איזה נעץ או משהו, עם איזה אקדח סיכות. מדובר על כאילו אדם זז, אדם דינמי. לכן צריכים איזשהו מקדם כזה או אחר, ואל תלכי בזה על המילימטר. הרי את בכית תמיד וכן צעק, למה בודקים סנטימטרים? אז לכי על זה בלארג'יות. למה את כאילו בדיוק בדיוק פרגני? זה הרעיון. כן. לא משנה. לא משנה. אם הברך מתגלה בצורה ארעית לגמרי, ויש שם טייץ מתחתיה, זה לא נורא. אבל כאילו, בהיבט העקרוני, השוק צריך להיות מכוסה בחצאית, ולא בכיסוי שקוראים את צורת האיבר דרכו. עד לכאן. רק נאמר דבר אחד אחרון. וזה יהיה פתיחה רב שם לקראת ההמשך, לקראת הדף הזה שאני כבר מחכה שלוש שעות להגיע אליכם ולא כך מצליח. תראו, יש איזשהו מאבק שמועד לכישלון. כל עוד אנחנו נחיה בתרבות מסוימת ונראה בדבר שצנוע, דבר לא יפה, אבל אין ברירה כי אנחנו דתיים, זה תמיד יהיה מועד לפורענות. איך יהיה מהפך? לא בשיעור ההלכה, שאני אסביר והוכיח עד כמה שזה כך כתוב בהלכה וזה ונגמר. אלא יהיה באמת, באמת מהפך כאשר משתכנע שזה הכי יפה. שזה לא, אני לא או יפה או צנוע, אלא הצנוע הוא הכי יפה. אם אני אשתכנע בזה, אז נגמר המאבק. אז זה כבר לא יהיה איזשהו בחירה כאילו בין חיים לבין תורה. זה נראה לי המלחמה. עכשיו פה תראו, פה את קורבן למלחמה של מיליארדים שמשקיעים כבר שנים בלוחות המודעות, בקניונים, בפרסומות, באף שאת רוצה, שמשכנעים אותך שלא צנוע זה יפה. עכשיו את שם, את משוכנעת בזה שלא צנוע זה יפה, ועכשיו את צריכה, עכשיו את חיה באיזה מין כאילו מתח פנימי בין להיות צנוע לבין להיות נאה. עכשיו אדם רוצה להיות יפה, זה הגיוני, זה בריא לגמרי שאדם רוצה להיות נאה. ועכשיו אני כאילו באיזה מין פייט כזה, האם אני אצליח להיות צנוע ולוותר על היופי, או שאני נבחר ביופי על חשבון הצניעות. יש ניצחון אחד שהוא בנוקאוט, כאשר אני אצליח ליצור מצב שבעיניי באמת, לא במילים באוויר, באמת הצנוע הוא הכי יפה. כשזה יקרה, ניצחנו לגמרי. עד אז יהיה תמיד קרב מאסף, יהיה תמיד איזשהו סוג של קווץ' כזה, משהו לא נעים לי, משהו חונק אותי. כן, ואז יש גם שחיקה. כוונה, אני מוותר על היופי למען הצניעות, מוותר, 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 מנסים לוותר. זה קצת דומה לזוג שהם רבים ביניהם, אבל משום, אבל יש עניין שיהיה, זאת אומרת, יש שלום בית, אז הבעל מוותר. אבל אישה מוותר, לא חשוב. מוותר, 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 נמאס לו לוותר, כי הוא צבר מתחים עכשיו. הוא אומר, אני לא רוצה, לא מסכים איתה, אבל שלום בית. אז ככל שאנחנו יותר נהיה בעמדה כזאת, שהצנוע הוא לא יפה, הוא מכוער, והיופי הוא לא צנוע, תמיד יהיה פה מה שנקרא לוז-לוז. זאת אומרת, גם אם אני אצליח לנצח ולהיות צנוע על חשבון היופי, הפסעתי משהו. כי אני לא ממש רוצה בזה, כי אני אוהב דבר יפה. אדם אוהב דבר אסתטי. אז אם רוצים פתרון, זה לא רק לדעת מה משנה ברורה מדייק, מה פרי מגדים, מה זה אומר. זה ודאי נכון, לדעת את המסגרת נקרא לזה. אבל אם רוצים שיבוא באמת מהפך, זה, אנחנו צריכים לעבור תהליך נפשי, תרבותי נקרא לזה, שבסוף התהליך הזה התרבותי, אני אראה שהצנוע הוא הכי יפה, הוא אסתטי לגמרי, הוא מצוין. ואז אני לא אחיה באיזה, כאילו או זה או זה. האם זה מקובל עליכם? אני מאוד שמח לשמוע. נראה שעוד יש דרך קצרה לעבור. יש עוד דרך לעבור. גם נראה לי גם שבאיזשהו אופן זה גם קשור למה כאילו חשוף הבן אדם. זאת אומרת, כאשר אנחנו חשופים שוב לטלוויזיה, לעניינים כאלה, שזה הרי טפטוף, זה בלתי פוסק. זאת אומרת, סליחה שאני כאילו פותח פה עוד איזה עניין, אבל היום האופנה זה אופנה אנורקסית. עכשיו תביני, זה מוליד משהו אצל הילדה, הנערה, האישה, לא חשוב, המקום שכאילו מה זה יפה הוא לא רק איזשהו כאילו טעם אישי, זה, יש איזה מין צונמי שעובר והוא שוטף אותך. ואם לא נצליח לשכנע, לחיות את זה, שיפה זה לא אנורקסי, אז אין הדבר סוף. כל הזמן יהיה איזה מין מאבק משונה כזה, כאילו ביני לבין מה אני רוצה להיות. וזה דורש מאיתנו לא רק מהלך של מחויבות הלכתית. זה כאילו העטיפה בדבר הזה. זה הרבה יותר דורש מאיתנו איזשהו איזון תרבותי נקרא לזה, או דיוק תרבותי, שאני אצליח כאילו ליצוק תוכן חדש לתוך המושג יפה. ואם אני אצליח באיזושהי דרך אצליח לשכנע את עצמי שזה יפה, הצנוע הוא עדין, הוא יפה ממש, זה לא רק אין ברירה כאילו, אלא זה הדבר הכי יפה בעיניי, אז ניצחתי באמת. ונראה לי ששם צריך להיות עיקר הנקודה. מעבר, שוב, אנחנו צריכים להיות מחויבים הלכתית, אין ספק, אנחנו עובדים על זה קשה, אבל שם לא סוף הסיפור. כי בסופו של דבר, גם אם אדם מחויב הלכתית הוא מרגיש חנוק, כי גזרו עליו, בגלל שהוא דתי, אז גזרו עליו שהוא, זאת אומרת, יהיה באמת מכוער, זה אסון. דוגמה קצרצרה, הכרתי פעם אישה אחת צדיקה שגרה בירושלים, שהיא השקיעה הון כסף, מאות אלפי שקלים, בייצור, בקו ייצור חדש בסין, לבגדים צנועים. ואכן הביאה לכאן חולצות, זה היה אז, חולצות וחצאיות, משהו נפלא, צנוע ביותר. נחל כישלון חרוץ, לא יודעת למה? זה היה ממש מכוער, אבל ממש. אפילו הבת שלה שלמדה כאן, היא אמרה, תראה, אני לא רוצה להעליב אותה, אבל אני לא יכולה ללבוש את זה. זה פשוט סקית. עכשיו, זה לא עובד ככה, זה באמת צנוע, אין מה לומר. אבל זה סוג של כאילו משהו מוזר כזה, משהו באמת לא כל כך אסתטי, לא כל כך, כבר ממש לא אסתטי. ואני חושב שאם צריכים שליחות מעבר למחנכות בישראל וכל מיני דברים חשובים ורופאות וזה, יש גם שליחות מאוד חשובה בליצור קו בעיצוב אופנה שהוא צנוע באמת, לא צנוע בהתייפיפות כזה, באיזה מין קריצה, אלא באמת צנוע וממש יפה. זה בעיניי זה ממש שליחות גדולה מאוד. ולהוכיח שאפשר להיות גם אסתטיים נורמליים כאילו, וגם ממש צנועים. זה אתגר, אתגר גדול מאוד. זה גם, זה דורש אגב, ידע בפסיכולוגיה. לדעת מה עומד מאחורי האופנה של פריז או לא יודע איפה, ואיך אני כאילו בוחן את זה נכון, אם זה בא באמת מסיבות אסתטיות או מסיבות השקפתיות, מסיבות אידיאולוגיות. זה דבר שהוא באמת באמת שליחות חשובה, לקחו את זה בחשבון. לא כל אחת צריכה להיות עכשיו מעצבת אופנה, אבל יש בזה בהחלט בשורה. אני ממש מסכים שאנחנו עברנו כברת דרך ברוך השם בשנים האחרונות, אבל יש עוד הרבה דרך לעבור, המון דרך לעבור. אז זה פתיח לקראת הדף שמחכה פה לישועה, ואת השם אנחנו נגיע אליו.